בשיעורים על חזקס הבתים, ופה זה מופיע בעמוד 240, אם תרצה לעשות, לצלם את הדף, הוא מביא הגאות השרי על הראש בפרק איזו נשך. אות למד בית. יש לנו דין בכל הקניינים של טעות. הרי אם המקנה, מקנה יש לו דעת, ואם הוא טועה בדעתו, אז הקניין הוא בטל. אבל הגאות השרי אומר שיש הבדל בין קניין לבין מחילה. אם למשל אתה חייב לי חוב, ואני מוכל על החוב, אז המחילה חלה אפילו בטעות. מחילה בטעות, אבי מחילה, זה לשון הגאות השרי. אומר אבסלוויצ'יק, צריך לראות את הגאות השרי בפנים, אבל הוא מסביר את החידוש הזה, את החילוק הזה, בצורה כזאת. הוא אומר ככה, בכל קניין יש, באופן חיובי, יש העברת בעלות מהמקנה לקונה. המקנה באופן ישיר מקנה את החפץ לקונה. החפץ בעצם עובר מידו של המקנה לידו של הקונה. אז אם כן, כל הכוח של הקניין הוא בפעולה הזאת, במעשה הזה של העברת בעלות. אם למשל החפץ, בוא נגיד, לא בכל מקרה של טעות זה כך, אבל ניקח דוגמה, החפץ נמצא בידו של המקנה, והוא מעביר אותו, אבל יש לו טעות, אז כל הכוח של הקניין נובע מהפעולה הזאת של העברת החפץ מדעתו, מידו, לדעתו של הקונה, לרשותו לידו של הקונה. הכוח מונח בעצם המעשה, בעצם העברת הבעלות בקניין מהמקנה לקונה. ולכן, אם יש טעות, אז מכוח הבעלות של המקנה, הוא יכול לומר, אני על הצד הזה לא הקניתי את החפץ לקונה. זה נקרא קניין בטעות, קניין בטעות. מה שאין כן מחילה, במחילה, למשל אם אתה חייב לי חוב, אני מוכל על החוב, אין כאן העברת בעלות, אין כאן מעשה מדעתו של המקנה להעביר את החפץ לרשותו של הקונה. המחילה פועלת בתור הפקעת שיבודים, כאילו באופן שלילי, לשלול ולהפקיע את השיבודים, אבל לא בעברת בעלות בפעולה חיובית של קניין על גוף הדובר. אין כאן העברת קניין על גוף הדובר. איפה מצאנו באמת דוגמה כזאת שטעות אינה מבטלת קניין? שיטת בית שמאי היא שהקדש בתוז הווי הקדש. כלומר, אדם מקדיש חפץ והוא טעה במשהו, עדיין לפי בית שמאי ההקדש חל וקשה. הרי אמירתו לגבוה כמסירתו להקדש, אז כשהוא אומר דובר זה הקדש, הוא בעצם מעביר את החפץ לרשותו של הקדש. ואם כן, אם החפץ עובר מרשותו של המקדיש והוא מקנה אותו לגבוה להקדש, מי טעם ומאיזה טעם סוברים בית שמאי שהקדש בתוז לא חל, במה שונה הקניין של הקדש לקניין של הג'ות, של חפץ, שהוא מעביר אותו, ואם הוא טעה, אז הקניין הוא בטל.
זה אומר לא פעולה אמיתית, זה רק כיף.
כן, אבל גם הפעולה של אמירה היא נחשבת במקום מסירה, אז לכן באותה מידה שאני מעביר מכוחי את החפץ, ומדעתי לך אני מעביר את החפץ להקדש, לגבוה, ולכן למה שטעות לא תבטל את הקניין של
הקדש.
אז בוא נשמע מה שרב סלוויצ'יק אומר כאן בגאות השרי. הגאות השרי משווה מחילה בטעות לייאוש בטעות באבידה. אומר רב סלוויצ'יק, מה כאן ההשוואה? כי כמו שאנחנו אומרים שמחילה זה לא קניין, אלא בעצם הוא מפקיע, הוא מסלק את עצמו מהשיבוד, הוא הדין בנוגע לייאוש. ייאוש זה לא מעשה קניין, אלא בעצם בייאוש הוא מסלק את עצמו, כמו שבמחילה הוא מסלק את עצמו מהשיבוד, אז בייאוש הוא מסלק את עצמו מהחפץ, אבל הוא לא מקנה את החפץ באופן חיובי ממנו לקונה. אין פה קונה, יש פה רק ייאוש. אחר כך יבוא מישהו ויזכה בחפץ, אבל הדין הוא שייאוש חל אפילו בטעות. למה? כי טעות זה חיסרון בדבר שאני מעבירו, או הקונה, המקנה מעבירו מידו ליד הקונה, באופן ישיר, יש פעולת קניין, מידתו של המקנה ומידתו של הקונה, אבל דבר שהוא לא מקנה אותו, אלא הוא רק מסלק את עצמו ממנו, כגון מחילה, אז פה אין את אותו כוח שיש בעברת חפץ, כשהחפץ הוא תחת ידו של המקנה, ולכן מכוחו הוא מקנה ומעביר את בעלותו לקונה, ולכן אם יש טעות אז הוא אומר, אני באופן שכזה לא התכוונתי ולא רציתי להעביר את החפץ אליו. אם כל הכוח של הקניין חל מזה שהוא מעביר את החפץ ממנו, מהמקנה, אליו לקונה, אז בחי גוונה אנחנו לא אומרים שטעות תבטל. למה? כי בנוגע למחילה, במחילה אין כאן דין של העברת בעלות מהמקנה לקונה, אלא שיש לה בעל חוב בעלות על שיבודים, אז הוא מפקיע את עצמו מהשיבוד, וזה נקרא מחילה. אותו הדבר באבידה, כשהוא מתייאש הוא מסלק את עצמו מהחפץ, ולכן באותם מקרים לפי הגוס השרי, כגון מחילה או ייאוש, תוס אינו מבטל. אז מחילה בתוס הווי מחילה, וייאוש בתוס הווי ייאוש, כי בשני המקרים הללו הוא בעצם מפקיע את עצמו באופן שלילי, הוא מבטל את את השיבוד, או בייאוש הוא מפקיע את עצמו מהחפץ שהוא אבוד. בחי גוונה אפילו בתוס שמי מחילה שמי ייאוש. אומר רב סולובייצ'יק, גם במקדיש, בחפץ שהוא מקדיש אותו לדעת בית שמאי, אמירוסו לגבוה אבי מסירוסו להקדש, זה לא הפשט, אומר רב סולובייצ'יק, שבאופן ישיר הוא מעביר את החפץ ממנו, המקדיש, לידו של הקדש. לא, לא בזו הדרך, לא באופן שכזה ההקדש חל. אין כאן העברת החפץ מידו של המקדיש לידו של הגזבר או של הקדש, אלא איך ההקדש חל. מה פשט שאם הוא אומר הרי זה הקדש אז חל כאן קניין של הקדש? אומר רב סולובייצ'יק שבהקדש הוא משנה את החפץ. החפץ הוא חולין, בשעה שהוא מקדיש אותו הוא הופך להיות הקדש, חל שם הקדש בחפץ, וממילא יוצא כאן הממון מבעלותו של המקדיש לבעלותו של הקדש, של גבוה. אין כאן העברת בעלות באופן ישיר במעשה שמעביר את החפץ מידו של המקדש לידו של הקדש, של גבוה, אלא יש כאן הדפסת שם הקדש, חלות שם הקדש, להפוך את הדבר הזה, את החפץ הזה, מיות חולין להיות הקדש. זה שינוי בעצם זהותו של החפץ, כי חל שם הקדש בחפץ. הקדש לא זוכה בחפץ באופן ישיר מהמקדש, כי הרי אין העברת החפץ מבעלותו של המקדש לבעלותו של הקדש, אלא הקדש זוכה ממילא באופן אוטומטי על ידי החלות שם בחפץ הזה. אז יש לנו פה דוגמה נוספת של חלות שם, של חלות שם בחפץ. כשאני משנה את החפץ, לא מבחינה מציאותית, לא בעולם החומרי הביולוגי, החפץ הוא אותו חפץ, עם אותו molecular structure, לא נשתנה כלום, אבל עכשיו חל שם קודש או הקדש בחפץ, וממילא זה יוצר קניוני הקדש. אבל אין פה פעולה ישירה באופן חיובי להעביר את החפץ לידו של הקדש. ובסוף הקטע הזה אומר רב סלוויץ', ואני אבקש עוד פעם שתעברו על אם אתם לא עוברים על זה, אז כל זה הוא מיותר לגמרי, כי כל השאלות שאתם תשאלו אחרי שתשמעו את היסוד. בסוף הקטע הזה אומר רב סלוויץ', שרב חיים גם חידוש דומה בנוגע לצדקה. יש לנו גמרא במסכת בבא קמא בדף ל"ו עמוד ב', על מה מדובר? מדובר בוא נגיד שמעון חייב חוב לראובן, וראובן אומר שהממון שלי ביד שמעון יזכו בהם אני. אז הגמרא אומרת, אומר יהודה, ענן יד עניים ענן, כלומר אני הגבאי של העניים, ולכן זכיתי בכסף הזה עבור העניים, וזכו בהם עניים. אז עוד פעם, מדובר פה על שמעון שחייב חוב לראובן. ראובן אומר שאני מקדיש את הממון הזה לצדקה, והכסף שיש לי ביד שמעון יזכו בהן עניים. אומרת הגמרא שענן יד עניים ענן, ולכן זוכו בן עני. לא מדובר על טעות בינתיים, אולי בסוף נדבר על טעות. אז הקשר זה הריף, אין לי פה גמרא בבקם, אז אם תשאל אותי מי זה, אין לי פה גמרא. השואל הריף באופן יוצאי דופן, הריף מקשה קושה. הרי בפיך זו צדקה, יש הלכה שצדקה חלה על ידי הפה. ברגע שאני אומר יזכו בין עניים, עניים זכו בצדקה. אם כן, מקשריף, ולאו הייתה עם הדיד עניים ענן, גם כן כבר זכו בין עניים מדין בפיך זו צדקה. ותראי צריף, דשייני הוכה, בגמרא כאן בבקמה למד וו ומד בית, די אין כאן, אתם צילמתם את הדף הזה, אז אני, אוקיי, בסדר. אז כדאי לראות את זה בפנים, אבל לא משנה, אני לא מכיר את המנהגים שלכם. אני פשוט כל כך מוזר לי שאתם, אוקיי. ותראה צריף, דשייני הוכה, די אין כאן מומון בי אין. כלומר, אם היה מדובר על ממון, על כסף, שהוא מונח על השולחן, והביילים אומרים, זוכו ויזכו בין עניים, אין הכי נעמי, אני לא צריך להגיע לענן יד עניים ענן. אבל פה מדובר בחוב. אומר עדיף, כיוון שאין כאן ממון בי אין, ורק חוב בי אלמו, והכסף לא בא לי עולם, ואינו ברשוסו, לכן לא זכו בהן אני. אז עוד פעם בואו נסכם, הריף שואל למה הגמרא זקוקה להגיע ליד אני ימנן, למה שלא נגיד בפי חזות סטוקו, וברגע שהוא הצהיר והוא אמר בפה שיזכו בין עניים, אז הם יזכו בחוב, ואז שמעון שהוא הלווה, הוא ישלם את הכסף שהוא חייב לא לראובן המלווה אל עניים. למה אני זקוק ליד עניים ענן כאילו שהגזבר של צדקה הוא זה שזוכה? אומר הריף, יש נפקא מינה בין כסף שהוא בעין, מומן בעין, לבין חוב בעלמא. כשמדובר על חוב, אז הכסף עדיין לא בעולם, או שהוא לא ברשותו. כמובן שמעון עדיין לא שילם את החוב ופרע אותו לרובן, אז רובן אין לו את הממון בידו. אומר הריף בחי גבנה, לא יספיק לי הדין של זוכו בן עני מדין בפי חזות סטוקו, אלא כאן אני צריך להפעיל דין וכלל נוסף של מה? של ענן יד עני מנן. מקשה רב חיים, רב חיים לא מבין. תשמעו את העמקו של רב חיים. רב חיים אומר שבעצם אין נפקא מינה בין החוב לבין ממון ביין. גם חוב אפשר להקנות. החיסרון בחוב הוא לא משום שאי אפשר להקנות חוב, אלא משום שלא שייך מייסה קניין על חוב. כיוון שהחוב הוא לא בעין, איך אני אוכל להקנות אותו? אבל לו יצור, אם אני אמצא דרך להקנות את החוב, למשל, למען דיומר אוסיוס ניקנוס במסירה, שאני מוסר לך את השטר חוב, אתה ממילא קונה את החוב. אבל עיקר דין הקנו, אומר רב חיים, שייך גם בחוב. ואם כן, בדין בפי חזות סטוקה, או שהוא מגביל אמירוס לגבול כמסירוס להגד בנוגע להגדש, יועיל שיזכו בו עניים גם בדובר שלא ברשוסו והוא לא בעין, כי פה אין חיסרון של מייסה קניין, כי התורה אומרת שאני לא צריך מייסה קניין כדי להקנות את הסטוקה לעניים, אלא מספיק לי בפי חזות סטוקה. אתם שומעים את הקושה של רב חיים? רב חיים מבקשה קושה לריף. הריף יכול להיות צודק מאוד בכל שאר הקניינים שיש נפקא מינה בין חוב שהוא מופשט והוא לא ממשי לבין מומן בעין. אבל בנוגע לצדוקה, לא צריך להיות שום חילוק בין חוב לבין כסף או מומן בעין. כי מה החיסרון של הקנעת חוב? זה לא פשוט שחוב הוא מופקע מקניון. יש קניינים ואפשר להעביר בעלות על חוב. נורבוס, מה הבעיה של חוב? שאין כאן מייסה קניין. אבל בנוגע לצדוקה, אני לא צריך מייסה קניין. כי יש לנו כלל שבפיך זו צדוקה. ועניים זוכים על ידי בפיך. כמו בהקדש, שהקדש זוכה על ידי אמירה. אומר רב חיים, מה פשט בריף? אומר רב חיים, שבפי חזות סטוק אומר הריף, זה לא הפשט שהאמירה מחליפה מייסה קניין, כאילו כשבפיך כשהוא אומר הרי זוכו בענים אז באופן כסמי אז פתאום יש פעם מייסה קניין, לא, אלא פשט הוא שעל ידי האמירה חל שם צדוקה בחפצה, ממילא יש לעניים ביילוס. אתם שומעים? רב חיים הבין שבפיך זו צדוקה, זה לא פשט שהבפיך האמירה שלו כאילו מחליפה את מה? את המייסה קניין. לא, זה לא הפשט. אלא בפיך זו צדוקה, הכוונה היא שהוא מדפיס חל שם צדוקה בחפצה.
שמכיר על החפצה.
כן, בדיוק. השם של החפץ משתנה, הזהות של החפץ מבחינה משפטית, חל, עוד פעם, מבחינה ביולוגית, בעולם המעשי, אין פה שום הבדל. הכסף הוא אותו כסף. לא משתנה כלום לגבי החומר עצמו. אבל לגבי השם, לגבי חל שם המשפטי, ההלכה קובעת שאותו כסף, אותו חפץ, הופך להיות צדוקה, חל שם צדוקה. ורב חיים הוכיח את זה מהדין בנדורים, שיש מה שנקרא התפוסה. לאותו מנדיומר, הר"ן בתחילת מסכת נדורים אומר שבנדורים צריך להדפיס מחפץ לחפץ. אז הוא אומר, אם אדם אמר בפיך זו צדוקה לגבי החפץ הזה, ואז יש עוד איזה חפץ מונח על השולחן, אז הוא יכול להדפיס ולומר יהי זה כזה. מדוע? כי שוב פעם, חל חלושם צדוקה בגוף החפץ. ממילא העניים זוכים בחפץ. אין כאן הקנאה ישירה מהביילים לעניים, לא. אלא מה על ידי הבפיך הזו צדוקה הוא הופך את הממון למה? לצדוקה, חל שם צדוקה על הממון. דומיה! בהקדש, כמו שראינו בהקדש, אמירה של להקדש, כמסירה של ההג'ד, מה פשט? האם האמירה היא מייסה קניין? מייסה מסירה? הוא לא מסר כלום. אלא פשט הוא מכיל על החפת שם הקדש. הוא ממילא זוכר ההקדש, הוא עדין בצדוקו לפי רב חיים. יש לי פה את הרב חיים, מי שירצה לראות את הרב חיים בפנים.
אבל עדיין, איך הוא מסביר את זה? למה זה לא בהלוואה?
Oh, אז עכשיו נבין את הריף. אולי אתה כבר רוצה להקשות קושה על הריף, אבל בוא נבין את הריף. אומר הריף, אילולי הדין המיוחד של מה? של ענן, יד אני עם ענן, לא הייתי יכול להקדיש חוף לצדוקו. כן? למה? כי הרי בצדוקו אני צריך שהשם צדוקו יחול על מומן ביין, על החפץ. בדיוק. החפץ הופך להיות, משתנה בזהותו, מסתם כסף לכסף של אני. איך? על ידי שאני מכיל על החפץ שם צדוקו. אומר הריף, אי אפשר שיחול שם צדוקו על חוב, כי חוב הוא לא ממשי. אין פה חיסרון של מייסה קניין, כי הרי לפי רב חיים, גם חוב יש פה קניין, אלא בפי חזות צדוקו מקיף, או בוא נגיד, עוקף את הצורך למייסה קניין. אז מה פשט בריף? אלא פשט בריף הוא שבפי חזות צדוקו, הפשט הוא שהוא מכיל על החפץ, על הממון, שם צדוקו, אבל ידי זה הם זוכים. אומר הריף, במה דברים אמורים, אם יש חפץ בעין, אבל חוב שהוא אבסטרקטי, שהוא מופשט, ואין בו ממשות ובעין, אי אפשר להפוך אותו לצדוקו, אי אפשר שיחול עליו שם צדוקו.
האם יהיה נפקמינה, למשל, נגיד
כיוון שהוא בינתיים לא מייעד שום חפץ מסוים, אומר הריף, אין כאן מומן ביין, יש כאן רק חוב, אז אי אפשר להכיל בפי חזות סטוק על חוב, כי בפי חזות סטוק, אומר רב חיים, חייב לחול על החפץ עצמו, ואם אין חפץ, אז ממילא לא יחול שם סטוק על החפץ, כי על חוב אי אפשר להכיל שם צדוקו, אז ממילא באיזה דרך יזכו בהם עניים, לא בדרך של בפי חסות צדוקו, אלא בדין המיוחד של מה, ענת יד עניים ענת. סוגיה מאוד מאוד יפה, אבל שוב פעם רבותיי, נוסיף לרשימה שלנו של חלושם, כן, שדיברנו על מחו, ודיברנו על פרי, על אילון, על ראייס עדוס, ושם גוזל בקרקע, נוסיף גם חלושם צדוקו וחלושם הקדש. לא, לפי בית שמאי, אפילו אם הוא טעה, והוא אומר, אני טעיתי, אז הוא לא יכול להפקיע את החלושם הקדש.
לא זכרתי איזה, מה הפסק שלו.
אוקיי. עכשיו אתמול, כן.
איפה רב חיים?
רב חיים הוא מהלכות מכירה. פרק ב' הלוך יבזיין. אתמול רבי ישראל דיברנו על אורלו לגבי לא איסר אורלו אלא אורלו של בריס מילה ואמרנו בשם הבריס קרוב עוד לא הצלחתי למצוא את הבריס קרוב בפנים שהשם אורלו הוא חל השם דיני הלכתי והוא חל על ידי ציווי של מצווס מילה היום אני רוצה להוסיף שזה לא עלה בדעתי אתמול, שגם הברית יש לך לשם. מה אני מתכוון? בתוספות בפסחים, בדף זין, הוא מביא את שיטת רבנו תם. ונדמה לי שהמנהג שלנו הוא כדעת רבנו תם. רבנו תם אומר שחזל קבעו על ברית מילה שתי ברכות, ברכס אשר קדשנו מצפוסו וציוון על המילו, ועוד ברכה נוספת של הכניסו בבריסו של אברהם אבינו. עכשיו בנוגע לברכת המצוות, וכאן במילה יש כנראה שתי מצוות, יש מצווה של מייסה מילה ויש גם מצווה של להכניס את הילד לבריתו של אברהם אבינו, אז קבעו שתי ברכות מקבילות לשתי המצוות. יש לנו כלל בברכת המצוות שכל המצוות כולן מברכים עליהם עובר לעשייתם. אומר רבינו תם כאן שייני, הברכה הראשונה מברכים לפני המילה ואת הברכה השנייה אחרי המילה. אז אנוכי הקוטון לא מבין, הרי הדין הוא בברכת המצווס כיוון דיוסו עושה, אם הוא שכח לברך לפני המצווה הוא לא יכול לברך לאחרי המצווה. למה? כי הברכה צריכה לחול על מייס המצווה, והמייס המצווה כבר מה שנעשה נעשה. הביטוי הזה מה שנעשה נעשה, שאלתי אותו מהרמב״ם. הרמב״ם בפרק ג' מלכס אישוס אומר שמוקידש אישה ושכח לברך שוב אינו יכול לברך, דמה שעושה עושה הוא כבר עשה כמה עשה קידושין ואי אפשר, אי אפשר לברך. הרייבד שם בסוגס הרייבד פרק ג' חולק על הרמב״ם, הוא סובר שאפשר לברך אפילו לאחר הקידושין. אז כאן ברבינו תם לא הבנתי בשלם, אני מבין היטב לפי רבינו תם שהברכה הראשונה על המילה נקבעה לפני המילה והברכה תחול על מייסה המילה, ניחא, הכל טוב ויפה. אבל מה עם המצווה הזאת להכניס את הילד לבריתו של אברהם אבינו בנוסף למייסה המילה? אז השאלה היא, אם חזל קבעו ברכה אשר קדשנו מצווסו וציוונו להכניסו בבריסו של אברהם אבינו, למה למה הברכה הזאת, בוא ננסח את זה ככה, איך תחול הברכה לאחר שהוא כבר הכניס את הילד לבריסו של אברהם אבינו? אז חשבתי שלפי רבינו תם יש שתי מצוות, יש מצווה של מייסה מילה ויש מצווה להכיל על הילד חלוש שם בן בריס.
כן, אבל זה
לא
רבינו תם, רבינו תם אמר שזה
לאחר. לא, רק שנייה אחת, יש שתי מצוות. אני אומר שגם רבינו תם, גם רבינו תם יסכים שיש שתי מצוות, רק שרבינו תם הבין שיש הבדל יסודי בין שתי המצוות. המצווה הראשונה מצומצמת או מתקיימת במייסה המצווה והיא דומה לכל מייסה מצווה, יש פעולת מצווה אז אני מברך לפניה וכו' וכו', וזוהי הברכה על מייסה המילה. אבל יש גם מצווה אחרת שמוטלת על האב והיא לא על מייסה המילה. המצווה הזאת היא על תוצאת מייסה המילה. אתם זוכרים שדיברנו בעריכות, זה היה אחד מהמפתחות שלנו, לחלק בין מייסה ותוצאת המייסה, אתה זוכר? בין פועל לנפעל. אז פה המצווה היא לא על מייסה המילה. אני כבר קיימתי את מייסה המילה, את המצווה הזאת, אבל יש מצווה נוספת של בן ברית. כאן אומר רבינו תם, המצווה היא לא במייסה אלא בעובדה שיש כאן חל שם בן ברית, שיניתי את הילד ועכשיו חל עליו שם ברית. מה נפקא מינה למחל שהוא יכול לאכול מקודשים, מקורם פסח וכל מיני דינים שחלים לגבי הילד כתוצאה מזה שהוא נכנס לבריסו של אברהם אבינו. כלומר נשתן שמו של הילד, כי לפני המילה השמו של הילד הוא אורל, אחרי המילה השמו של הילד הוא בן בריס, על השינוי גוף הוא מברך, הוא מצווה על השינוי. ולכן אם תשאל אותי איך ייתכן שהוא יברך לאחר המילה ועל מה תחול הברכה, הרי מה שעושה עשוי והוא כבר איננו, אלא התשובה היא שאכל השם בן בריס עדיין חי וקיים, הוא לא נעלם לאוויר העולם אלא הוא עכשיו בן ברית. על עכשיו השינוי הזה להכיל עליו שם בן ברית, אז זה אני מפחד.
אולי זה הוא לא עולה בברית, עד שהברכה השנייה, הברכה הראשונה, הוא מסיר את האורלה, אז הוא לא עורל.
לא, אבל יש מילו פריה, אז הוא עשה את שני הדברים, ורבנו תם אומר שהוא יברך לאחר שהוא כבר עשה את שני הדברים, אז הוא כבר בן בריס. אז נשאלת השאלה לפי רבנו תם, מדוע קבעו את הברכה לאחר המילו, ועל מה תחול הברכה? אז אני אומר שבניגוד לשאר המצוות, ובניגוד למצווה הראשונה של מילו גופה, כאן המצווה היא לא על מייסה המצווה, אלא על תוצאת מייסה המצווה. אז אמרתי שאולי גם זה שייך לענייננו, למפתח הזה של שינוי, לא ביולוגי, אלא שינוי הלכתי, שינוי לגלי, מה שנקרא דיג'ורי. זאת אומרת, השינוי הוא בחלושם משפטי, ויש לזה כוח משפטי שהוא עכשיו הופך להיות בן ברית. על זה הוא יברך את הברכה השנייה לאחר שהוא עשה את מה יישא.
מה אם הוא לא בירך את הברכה השנייה? רק הברכה הראשונה.
ומתי הוא נזכר?
לא,
כן, ייתכן עד יום מוסו. ואולי זה גם הפשט לפי הרייבד, שהרייבד בפרק ג' הלכסי שסומר שהוא לא בירך לפני הקידושין, יכול לברך לאחר הקידושין. למה? אולי על החל ושם אישוס שחל על ידי הקידושין. לכתחילה יש לו לברך על מייסה קידוש, כי יש רק ברכה אחת, זה לא כמו רבנו תם ומילו. אבל בדיעבד תשאל אותי, הרי הרמב״ם שואל מה שעשו, אין כאן מייסה, אין כאן פעולה. אז אולי במשך כל חייו הוא יכול לברך. למה? כי נתחדשה פה קל ושם אישוס. כמו שרב שמעון פעם אמר לרב חיים, אתם זוכרים את הסיפור שסיפרתי לכם, שרב שמעון פעם אמר לרב חיים שהוא מבין מתוך הסוגיות שהקל ושם אישוס מתחדשת כל הזמן. אז רב חיים צחק עליו ואמר לו, אוי בזוי, קום תראה מזל טוב.
אבל אולי יש את הבדל, אם הוא רק עשה ברכה על המילה ולא עשה את הברכה השנייה
להכניס אותו בברית של אברהם אבינו,
אז בדין הוא יכול לעלות בהר הבית, אבל אין הוא יכול לאכול בקודשים.
למה? כי הוא חיסר את הברכה? חס ושלום, חס וחלילה. הברכה לא מעכבת את המצווה.
איזה מצווה?
אתה מזכיר לי את הסוגיה בברוכס גבי הפרשס תשומה. הגמרא אומרת שהוא הפריש תשומה בערום, אז הוא לא יכול לברך על התשומה. אומרת הגמרא, התשומה חלה, הפרש חלה.
אם הוא לא אמר את הברכה השנייה, אולי הוא לא
יכניס
לגמרי להיות יהודי.
אלן, אל תחשוב בכיוון הזה, זה יוביל לך שלל, מה שנקרא, בעברית המדובר.
מה שרב רפלג אמר על תשומה, זה אותו דבר, מי שלמשל הוא לא בירך, אבל אחר כך הוא מתלבש, עדיין יש את החלות שהם תשומה עליו,
אבל יכול לברך... לפי סברה אולי כן, אבל אינני יכול לומר, באיזה מידה חז"ל קבעו את הברכה על המייסה ורק על המייסה, ובאיזה מידה, באיזה מקרים הברכה חלה על החלושם. אינני יודע, אתה צודק מבחינה הגיונית, אבל יש כאן עוד גורמים פה, מה תקנו חז"ל ומה לא. אוקיי, עכשיו עוד דוגמה של חלושם. שיטת הבהג בספירת העומר, שאם הוא חיסר יום אחד של העומר, אז שוב לא יכול לברך על העומר. תוספות במסכת המגילה בדף חוף המדבט מביאים בשם הבהג, שאם הוא שהבהג סובר שאם הוא שכח לברך בלילה, יברך ביום בלי ברכה. דהיינו, שמצוות ספירת העומר קשורה למצוות קצירת העומר. אני סופר את קצירת העומר, וקצירת העומר במסכת מנחות אינה אלא בלילה, לעומת שאר ראשונים שלא מסכימים לבהג, אלא ספירת העומר היא על היום עצמו, לא על קצירת העומר אלא הבוא העומר. מקשן אף סלווית שכאני לא מבין אם לדעת הבאק ספירת העומר היא כשרה בלילה אז למה כתוב בתוספות בשם הבאק שהוא שכח לברך בלילה יברך ביום בלי ברוך הרי ממה נפשך אם הוא יכול לקיים את המצווה אפילו ביום והמצווה של ספירת העומר אינה תלויה בקצירת העומר אז שיברך גם היום ואם ידוק איסו לפי הבהג המצווה הזאת קשורה ותלויה בקצירת העומר דיינו לילה אז למה שיברך ביום?
גם שלא יספור ביום
למה שיספור ביום? אני התכוונתי סליחה, למה יספור ביום? הרי מה כתוב פה בתוספות שלפי הבהג הוא יספור ביום אבל בלי ברוכה כנראה שהוא פספס את הקיום של ספירת העומר ספרתם לכם וכו' נו אז אם כן למה שיספור בכלל אין שום משמעות לספירה
זה אומר השם של התמימות
או כמעט חלות שם של יום ספור יופי של חידוש אומר הסלוויצ'ה שצריך לצרף את שני החידושים של הבהג יחד הם קשורים זה לזה הרי הבהג סובר שכל יום ויום של ספירת העומר מעכב במצווה ואם הוא חיסר יום אחד פספס את המצווה הבהג גם סובר שספירת העומר תלויה בקצירת העומר דהיינו לילה ולא יום נובס אומר רב סלוויצ'יק שיש שני דינים בספירת העומר יש דין אחד של מצוות מעשה הספירה ויש דין אחר להפוך את היום ליום ספור רבותיי עד עכשיו דיברנו על חפץ דיברנו על צדקה דיברנו על הקדש שיש חלושים בחפץ חפץ ממשי וחפץ בעין וזה כל היסוד של הריב למה שאי אפשר להפעיל את הכלל שבפי חזות צדקה על חוב כי זה לא חפץ אבל יש גם חלושים בדבר שהוא לא חפץ הוא מופשט לחלוטין הוא זמן זמן יכול להשתנות בעצם השם של הזמן אני יכול להפוך את היום ליום סופור מה נפקי מינה? הרי המצווה היא מייסה ספירה ולדעת הבהג מייסה ספירה חייב להיות מתי? בלילה אבל לגבי הדין של להפוך את היום ליום סופור מחדש התוספות בשם הבהג שאני לא זקוק שכל היום יהיה יום סופור כל 24 שעות היינו הוא לא חייב לספור את היום בתחילתו אלא גם 12 השעות של יממה גם הן מצורפות ליום כדי להפוך אותו ליום סופור מה נפקי מינה? הרי הוא לא יכול לקיים את המצווה של ספירת העומר ביום אז לשמה הוא יספור ביום וגם הבהג אומר שלא יכול לספור ברוכה התשובה היא כדי שלא מחרת הוא יוכל להמשיך לספור ברוכה למה? כי הבהג סובר שכל זמן שאני לא ספרתי את היום הקודם אני לא יכול לספור את היום הזה אני צריך המשכיות של ספירה ואין לי פה המשכיות אבל פה אני יכול להציל את ההמשכיות על ידי זה שאני סופר ביום כל היום כולו נתפס בחלות שם יום סופור אפילו דקה אחת לפני השקיע הוא יכול להפוך את היום ליום סופור זה מזכיר לי את שיטת הראש בנוגע לזיין הקים שבמקסס היום כולו היא יכולה להפוך את היום זיין ליום סופור אז במילא אם היא פולטת שכבזר לאחר מכאן זה לא סותר משום שהיא כבר השיגה את היום סופור אז במילא אומרת הבהג שכיוון שספרתי במשך היום הזה אף על פי שלא יצאתי ידי חובתי כלפי היום כי מייסה ספיר חייב להיות מתי בלילה והוא לא ספר ושכח לספור בלילה, אבל מכל מקום יש משמעות עצומה לספירת היום אפילו בשעות היממה, למה? כי הופך את היום ליום סופור ועכשיו מכאן ואילך הוא יכול להמשיך ולספור עם ברכה, זה לא יופי של חידוש אני אומר שעל על, על חידוש כזה אפשר לברך ברכס הנן אני אומר לא ברכס התורה אלא ברכס הנן אוקיי, מה עוד?
רב, 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 אבל מדוע לא הייתי שיטה כזה? יש, בסביבת, קציר אתה אומר זה רק פעם אחת, בלילה הראשון, ואחר כך אין עוד...
אבל אני צריך זמן הראוי לקציר את האומר. המחייב הוא לספור את הזמן, אותו קטע של זמן, שהוא נתפס במצווס קציר את האומר והיינו לילה. אבל זה כבר נושא בפני עצמו. אוקיי. בואי סי. אני רוצה להגיד כאן חידוש. אני הכרתי יהודי, אולי שמעתם את השם שלו, רב שול ישראלי. השם מצלצל לכם. פה, כמה צעדים מפה, יש בית כנסת של, של הבריטים, לא דווקא של הבריטים, לא, סליחה, אני חוזר. בית כנסת של, של, של יהודים טובים, שנקרא ארץ חמדו. מניין הביטוי הזה של ארץ חמדו? הארץ חמדו הזה הוא שם מושאל מרב שול ישראלי. הוא חיבר חיבור שנקרא ארץ חמדו.
אז בא...
הרבה הרבה כרכים.
כן, יש.
אני הכרתי אותו פעם אחת בחיים. יהודי מאוד גדול בתלמוד חכם עצום. אז שאלו את רב ישראלי פעם, אם ההורים שלי הם בחוץ לארץ והם מבקשים ואני פה בארץ, והשאלה הזאת מאוד מאוד למעשה לגבי צעירים במיוחד שרוצים להשתקע בארץ ולקיים את מצוות ישיבה בארץ ישראל, אבל ההורים הם בחוץ לארץ, אם הם יכולים לבוא ולעלות ארץ ולהשתקע פה ניחה, אבל אם בוא נגיד שמכמה וכמה סיבות הם לא יכולים והם מבקשים מהבן או מהבת, לא משנה, להגיע חזרה ולרדת מהארץ כדי לטפל בהם ולקיים את המצווה העצומה של כיבוד אב ואם. השאלה הזאת נשאלה להרבה גדולים לפני רבי שול ישראל, והם תמיד שוקלים מה יותר גדול, המצווה של ישיבה בארץ, המצווה של כיבוד אב ואם, איזה מצווה דוחה את איזה מצווה, וזאת שאלה מאוד מאוד קשה. לפי אני הזדהיתי, דרך אגב, כיבוד אב ואם ודאי דוחה את מצווה ישיבה בארץ, לפי אני הזדהיתי. על כל פנים. אבל אי אפשר לקיים את המצווה הזאת לפיח. מדובר על הורים זקנים והם ממש זקוקים באופן תמידי לעזרה של, של הילדים, ודרך אגב אתם יודעים יותר טוב ממני שיש אנשים שלא רוצים אפילו שום עזרה, רק, רק מהילד. על כל פנים שאלו את השאלה הזאת לרב ישראלי והוא ענה בשאלה, לפעמים עונים בשאלה לשאלה. הוא שאל את השואל, איך אתה מרגיש פה בארץ כאשר יש לך הורים זקנים הזקוקים לעזרתך לשירותך ואתה ממשיך פה בארץ? אז ענה לו אותו שואל, אני מרגיש נקיפות מצפון, guilty conscience. אמר לו רב ישראלי, אם כן, תשמעו את לשונו, אין לך מצווה של ישיבה בארץ ישראל, כי המצווה של ישיבה בארץ ישראל היא תלויה בשמחה, ואם אין לך שמחה ביותך פה בארץ, אז פוק השם מצווה ישיבה בארץ ישראל. אז אני ברזון, אני מוסיף רק את הניסוח של, של, של מה שאנחנו לומדים, לפי רב ישראלי, ישיבה בארץ הוא לא מציאות פיזיאלוגיסט, פיזיקלית, אלא חל שם ישיבה. ההלכה קובעת כל מיני תנאים, איזו ישיבה חשובה ישיבה של מצווה ארץ ישראל. אוקיי, רק רגע, לפני רבי, אני לא רוצה לאבד, איפה אני אומר, יפה. רבותיי, כאן יש סוגיה בתחילת פרק שלישי של חזקס הבת, של פוגבס, של חזקס הבת. והאמת היא שהשקעתי שעה, אבל זה לא מספיק. אז אני מודה לך מראש, הודו הספרדין, שלא ירדתי לעומק הסוגיה, אבל על כל פנים, אם תרשו לי לפחות להתחיל את הסוגיה. הגמרא אומרת, בתחילת פרק חזקס הבתים, Omar Rab Yochanan Shamati Miholchi Usha Shayu Omri Minayin Lecheskas Gimel Shonim Maha Makar Lecheskas Gimel Shonim Mishar Hamuot Mashar Hamuot Kevan Dinogach Gimel Negichot Nafikle Micheskas Tam Vikomle Bechezkas muad, hachinami, kevan di ochla tlas shnin, nofakla mirshus mocher, vekaimala mirshus lokeach. Yadu alachem, ein shum tam lachzor al advagim. Shoel at hagmara, ima shara muad, ad negicha revis, lo mechayev. Is hachinami ad shana revis lo kaimi bershusei. Shoel Rav Soloveitchik, ani lo mevin et kushat hagmara. Hashor hofech liot shara muad benegich hashlishis. Ela, u lo chayav mishum shu lo nagach. Ani tzarich ta negicha revit kedei lechayev oto tashlumin al eizeshu hezek. Aval ma kashel hagmara? ובעצם אולי אפשר לומר שזו התשובה של הגמרא, אבל רב סולובייצ'יק צריך להבין גם את ההבנים. אומרת הגמרא, הוכי אשתו הוסו מכי נוגח שלוש נגיחס הווי לימוד, ואידך, דהיינו הנגיחה הרביעית, כי לא נוגח מי לשלם. אז הוכי נעמי די אוכל את לשוני, קיים אלי ברשו זה. תוספות, כאן בתחילת פרק שלישי, מביא כאן מחלוקת בין אביי ורובו. הסוגיה של אביי ורובו היא בבבא קמא דף חוף גימל עמד בית, והתוספות כאן בחוף חט עמד א', ובדיבר המסחיל אי משר עמוד עד נגיחה רביעית. תוספות מביאים בשם רשי הסבר למחלוקת לפלוגתו שבין אביי ורובו בבבא קמא חוף גימל. מה אומר רשי שם בבבא קמא? דאמר אביי, תמול חד, מתמול תרי, שלשום תלס, ולא ישמרנו בולוב, אסון לנגיחה רביס. ורובו אמר, תמול מתמול חד וכולי וכולי. אביי סובר, אומר רשי, די עד נגיחה רביעית לא מחייב. רוב הסובר די חייב בנגיחה שלישית. אם כן, מקשה תוספות על רשי, היך מסיק חוכב הגמורה די לא כהלכסו די קיימלון כרובו לגבי אביי. הרי יוצא לפי רשי שלפי שיטת אביי אינו חייב עד נגיחה רביעית, ואילו לדעת רובו הוא חייב כבר בשלישית. הגמרא אומרת שהוא הופך להיות שור המועד אחרי נגיחה שלישית, אבל הוא לא חייב לשלם עד נגיחה רביעית כשיטת אביי. שואל תוספות, איך ייתכן שהסוגיה כאן סותמת כשיטת אביי כנגד רובו, שלדעת רשי רובו מחייב אותו כבר בנגיחה שלישית? כמובן זה גם מוסיף עוד קצת שמן לדליקה של מה הייתה הקושה של הגמרא. הגמרא אומרת שאם מישהו אמון אין לו חייב עד נגיחה רביעית, הרי לפי רשי רובו סובר שכבר בנגיחה שלישית הוא הופך להיות שור המועד והוא חייב. אז מה הקשתה הגמרא? על כל פנים, תוספות מביאים שיטה החולקת על רשי, והיא שיטת רבנו עזרא. לפי שיטת רבנו עזרא, פליגי אביי ורובו לגבי נגיחה רביעית. דהיינו ששניהם, גם אביי וגם רובו, מסכימים שהוא חייב לא בנגיחה שלישית, אלא בנגיחה רביעית. אלא שרוב הסובר, שאם נגח את הנגיחה הרביעית ביום שלישי, כלומר, ביום ראשון נגח, יום שני נגח, יום שלישי נגח פעמיים, אז על הפעם השנייה הוא חייב נזק שלם בתור שאמור, ולבאיה דווקא עם נגח ביום רביעי. ואז הוא חייב נזק שלם, אבל הנגיחה השנייה של יום שלישי, לדעת הבאיה, הוא עדיין משלם רק חצי נזק ולא נזק שלם. ואילו לדעת רובו, כך סובר רבנו עזרא, הוא ישלם נזק שלם כבר בנגיחה הרביעית. אני מתכוון הנגיחה הרביעית באותו יום, אני מתכוון באותו יום. אומר רב סלוויצ'יק שמה כאן המחלוקת בין אביי ורובו לדעת רבנו עזרא? הרי למעשה, מדוע הביילים משלמים נזק שלם על שור, על השור הזה? משום שהוא נגחון. נגחון הכוונה היא שככה פסיכולוגיה, המציאות של הבהמה הזאת, השור הזה, השור הוא נגחון. אז מה נפקא מינה, לאחר שהשור הוא נגחון, מה נפקא מינה אם הנגיחה הרביעית הוא באותו יום או ביום אחר? מחדש רב סלוויצ'יק ששור המועד זה חלושה. זה לא רק פסיכולוגיה של נגיחה, של נגחון. אם זה היה רק פסיכולוגיה של נגחון, אז כבר ביום רביעי הוא צריך להיות חייב על הנגיחה, סליחה, כבר ביום השלישי הוא צריך להיות חייב נזק שלם, על מה? על נגיחה רביעית, כי הרי הוא נגחון, אין לי שום צל של ספק. גם אביי מודה שהוא נגחון, אז למה אביי מצריך שהוא ייגח ביום רביעי? אומר רב סלוויצ'יק, משום שיש דין של חלושם, לא מספיק שהוא נגחון, אלא יש שני תנאים, יש נגיחות ש מבררות לנו שהשור הזה בטבעו עם עין או בטבעו עם יוד ולי העין, לא משנה לי, הוא נגחון. אבל יש עוד דין להפוך את השור לשור מועד, והבאי סובר כמו שכל שלושת הנגיחות חייבות להיות בימים אחרים, גם הנגיחה הרביעית צריך להיות ביום אחר כדי לקבוע חלושם שור מועד בשור. אז ממילא אומר רב סלוויצ'יק שמה שואלת הגמרא, הרי עד נגיח הרביעית לא מחייב, כלומר הרי אני צריך להפוך את השור לשור מועד, והנגיחה הרביעית היא זאת שקובעת את החלושם שחל שם שור המועד. אלא שיש מחלוקת בין אביי ורובו אם הדינים של יומים חלוקים הם רק לגבי נגחנות, דהיינו הטבע של השור, או גם לגבי קביעת חל שם. אביי סבור לפי רבינו עזרא שגם לגבי קביעס או יצירס חל שם שור המועד צריך יום מחולק, ולכן צריך שהנגיחה הרביעית תהיינה מתי? ביום דלת. מה שאין כן לפי רובו, הדין, התנאי של יום חלוקים חל רק ביחס לנגחונס, דהיינו הפסיכולוגיה של הבהמה. אבל לגבי קביעס השור צריך מייסי נגיחה, מייסי נגיח בעלמה, לא פחלי באיזה יום. ממילא שואלת הגמרא, הרי למעשה גם לפי רובו יוצא שהכביס של השור בתור חל ושם שור המועד לא חלה עד הנגיחה הרביעית. אז אם כן, איך הולכי אושה יכולים ללמוד משור המועד לחזקס גימל שונים? על פי דין לא קבעתי את השם שור המועד עד נגיחה הרביעית, אז גם בחזוק אני צריך השנה הרביעית. מתרץ תגמר, לא, טעית. אני לומד, הלכי הוא שלומדים משור מועד, לא לגבי קביעס חלושם השור מועד, אלא לגבי הנדחונוס. כי מה אני רוצה להוכיח לגבי חזקס גימול שונים? הרי שנה אחרי שנה אחרי שנה הוא אוכל את פירות צדך ואתה לא מוכה. איפה הקפדה שלך? השלוש פעמים ברציפות הוכחת שאתה לא מקפיד על על פלוני אלמוני היותו אוכל את פבוס הסודה. אז אם כן, אני לא זקוק לפי הלחיוש ללמוד את הדין של שלוש שונים מקביע שחל ושם ושמוד, אלא מספיק לי ללמוד מנגחונוס, כי נגחונוס היא שווה לשתיגס המורקמו. יש עוד הרבה הרבה פה רבויסאי, מה שאני נתתי לכם זה אולי קצה המזלג של הדבר הזה, על שני דינים בשעמו, דין של נגחון ודין של קביעס חלושם. על כל פנים צריך להקדיש לזה זמן, אם יש לכם זמן אני אשמח מאוד מאוד. עמודים 6 ו-7, ואני מניח את זה פה על השולחן. אוקיי, איפה אנחנו? אנחנו מתקרבים קצת לסוף של זמננו, אבל עדיין אני רוצה להוסיף אולי עוד נקודה. יש לנו כלל במצווס, בסוגיה בסוג הדף למד, מצווה הבא בעבירה. כלומר, לולב הגזול פסול למצווס נטילס לולב. עכשיו, לכאורה, הפשט הוא שמה הכשיר את המצווה, או סליחה, אולי ביטוי אחר, מה אפשר את המצווה? העבירה. אם בשבילי המצווה מתאפשרת על ידי עבירה, אז זה נקרא מצווה הבאה בעבירה. הרי אין לי לולב, גזלתי חס וחלילה לולב, על ידי הגזלה התאפשרה לי לעשות פעולה של מצווה סנטילה סלולב, זה נקרא מצווה בו בעביר. תוספות במסכת סוכה מביאים יושלמי. היושלמי במסכת סוכה מסתפקת לגבי אדם שהוציא לולב מרשוס לרשוס בשבת לפני הגזירת דרבה, כן? בשבת של סוכיס, לקח לבלכם ביום הראשון, כמובן אפילו בשבת. אני לא זוכר את כל הפרטים של הירושלמי, אבל כנראה ש... אילולי כך שהוא הוציא את הלולב מרשות לרשות, אל תשאלתי על המציז כאן, כרגע אני לא זוכר את כל הפרטים, לא היה מתאפשר לו ליטול את הלולב. הישלמי מגיע למסקנה שלולב הגוזל פוסל מדין מצווה בו בעבירו, אבל לולב שהוא הוציא אותו מרשות לרשות ועבר על איסר מלאכס הוצא, אחת מלמדס המלאכס, כושר למצווס לולוב, ואין בו פסול של מצווה בו בעביר. שואל הירושלמי, מה ישנו? מתרצת הירושלמי שלוש מילים. משהו סודי פה. משהו מיסטיריוס. תמון גופון מצווה. לא, סליחה, תמון גופון עבירה. ככה לשון של ירושלמי. אז יש לנו לשאול שתי שאלות. שאלה א', אם הנחת היסוד שלנו היא נכונה, שמצווה בו בעבירה, הכוונה היא שעבירה מאפשרת את המצווה, אז מה נפקא מינה בין אם הוא עובר על מלאכת סוצא, לבין אם הוא עובר על איסור גזלה? הרי בשני המקרים, העבירה מאפשרת את המצווה. שאלה נוספת, למה התכוונה ירושלמי באומרה תמון, דהיינו בגוזל, גופון עבירה? מה אתה אומר, דניאל?
אני לא מבין אם המילה בירושלמי, אבל לולב גוזל זה בשם הלולב, וזה
חל שם גזלה בגופו של לולב. כלומר, Hadisha mitzvah baba vera, who lo talui bimitsi ut fizit, talulav lo shtare klau, el napos pele talulav, hale yeshkan anafav, yeshkan enkan shum psul balula vatsmo, el pshatu, she yesh chalu shema vera, begufa shalulav, taman gufa na vera. Lama? Ki yesh mashikra shem gozul. Nafkimina, shu chayav lashiv et hagzeil, veish et hagzeil shagozal. Lo, kama nafkimina, tu yachol leknot al yidei shinui. Kol minei dinim shechalim, ki tolza mi chalushem avera shel gzeila. Ma she'en kenim hu motzi chifetz mirshut lirshut, hu otzi et halulav mirshut lirshut, ha'shem avera shel melechas hotza, ein ochal beguf halulav. כמובן האדם עבר את העבירה עשה פעולה של הוצאה אבל הפעולה הזאת לא משנה ולא משפיע כלל על החפצה של הלולב אם כן לא נשתנה שם של הלולב ולא חל בו פסול של עבירה כלומר הדין של מצווה בו בעבירה הוא לא כמו שאנחנו הבנו בתחילת הדרך הנחה הראשונה שלנו אינטואיטיבית שכל מצווה שהתאפשרה על ידי עבירה הקדוש ברוך הוא דוחה את המצווה הזאת הוא מרחיק את המצווה הזאת לא יש פה דינים הדין של מצווה בעבירה קובע משהו בשם החפצה ואת החידוש הזה שמעתי מאבי מורי זכרו לברוכה והוא אמר את זה פעם בשיעור של רב סלוויצ'יק ורב סלוויצ'יק ממש נתן המחיות הוא אמר על אבא שלי דברים גדול יש את זה בתקליט שרב סלוויצ'יק אמר רב ברזון הוא מדבר על אבא שלי הוא מביא עניין לעומק הדבר כי הוא חידש את החידוש הזה שלפי הירושלמי הפסול של מצווה בעבירה הוא דווקא בתנאי במדבר כשהשם עבירה חל בגופו של חפץ ונשתנה החפץ מחמת שמו כמובן זה לא שינוי שאפשר לבדוק אותו במעבדה אלא בשם משפטי בהורס הלוכה שם גוזל בחפץ מה שאין כן מי שמוציא לולב משוס לשוס אז לא נשתנה שם עכשיו תן לי רק דקה אחת אני רוצה ממש לסיים כיוון שהשעה היא מאוחרת אבל כתמיד אני רק רוצה להזכיר את הסוגיות שדיברנו עליהן דיברנו על חל שם הקדש בחפץ ולכן כיוון שאין הכנעה ישירה מהביילים להקדש לכן לפי בית שמאי זה דומה לייאוש או כל מיני דברים שדיברנו עליהם שאין כאן הבורס פיילוס ושם טוס דיברנו על צטוקה לפי רב חיים שהוא חל השם בפי חזות צטוקה בעצם החפץ ונשתן השמו של החפץ דיברנו על יום סופור דיברנו על חל השם בן בריס דיברנו על שם ישיבה בארץ ישראל דיברנו על שם פסול עבירה שחל על ידי העבירה בגופו של חפץ מה שנשאר לי מהסוגיה כאן בפסוחים זה על חומץ וכאן הייתי מבקש מכם אולי אם יש לכם אפשרות לצלם את הדפים האלו מדף 14 ועד דף 18 כמובן לא נתייחס לכל מה שכתוב פה בכל הדפים הללו אבל לבנות את היסוד של חל שם חומץ והשפעה ממנה וגם אם אפשר לחזור לחברינו ידידינו הגאון האדיר הרוגד שווי שגם לא מצאתי יש פה מפתח אז טיפסתי חומץ אז יש פה מאמר של הרוגד שווי על חומץ בפסח והאם על חמץ חל שם חומץ או שזה רק מציאות של חומץ מציאות ממשית של חומץ אז אני אבקש מכם לצלם את העמודים הללו תכף אני אגיד לכם איפה העמוד רק שנייה אחת אוקיי אני לא רוצה לעכב אתכם אז זה ייקח לי הנה בעמוד סמך א' 61 הוא שואל אם חומץ הוא עצם דהיינו מציאות ממשית, או תואר. אצלו יש נוסחאות אחרות, אבל מה שהוא קורא תואר, אני קורא חל שם. אבל אני חושב שיש פה חידוש נפלא של הרוגת שווי, שנוגע לחומץ שווי לפסח, לביטול חומץ, לחומץ אם הוא עושר בענוע, לחומץ שעל ידי תרוב ושימו ועל ביטול עשי של, של תשביסו. יש לו כל מיני נפקמינוס ומחלוקות לגבי חומץ שהן תולות בשם עצם או בשם תואר, בעמוד 61. עד כאן רבוי סי, ואני אאחל לכם אגוטן ערב שבס.
One question. When they come to the a lulav, a gozel,
speak a drop louder.
When it comes to the matter of lulav, a gozel, why didn't they just say since he just took it and he didn't make any, he did not make a shinoi in it, so it's felt lachem, so he wouldn't be yotzu with it anyway.
Ah, so let's say for example, if we're talking about shar yomim, not the first day, because the din of lachem is only on the first day, or let's say he would make a shinui would not be mafkir the psul of mitzvah boba vera, and even though he's konen, it's lachem, it's still possible because of the shem gozul. But yeah, that's really a machlokas shin Rabbeinu Tam and the Ri, whether if the gazlan makes a kinyan later, he's mafkir the psul of whatchamacallit, of mitzvah boba vera. Maybe there's a difference between shinui Hashem and shinui maisa, for example, if he steals solet and he bakes it as a bread and then he's mafish chala, that could be that since he made a shinui, the chefetz hagozel was solas and now he made chala, so ponim chadoshas bolakan, it's a birya chadosha, could be that that's mafkir the psul of mitzvah bo bavir. You have to know.
And it's also, okay,
I think Tosas quotes a Yerushalmi even as far as that is concerned.
Okay, but so what you're saying...
But let me ask you a different question. Here's an interesting question. What if I have chadosh and I make it into matzah? Can I be yotze in the midst of matzah with chadosh? So, l'chor, according to Yerushalmi, the shem avera of chadosh is not chal in the chefza, one could argue.
Yeah.
Because the iser is the achilas ha-chadosh. Mashenken gzela, the maisa gzela, is chal in the very fibers of the object. The object itself changes, kaviyochol, its very identity. That's called the chal shem. So one could argue that even though when he eats the chadash and he's mekayim in the midst of matzah, simultaneously has both an essay and a losaseh, okay, but that's osi essay v'dochi losaseh. But you don't say mitzvah bob avera because there's no shame avera in the chayfetz. The chayfetz is neutral. It's chadash. In fact, this very chayfetz will become heter, will become yoshan after the first day of Pesach.
That's right.
Okay, good.